בשוט לאהבה בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד ונעת בליבי יחנה וחגישנה כגן שנעתיה בליבי כגן שלנת אהבה או ניתן לו בך ויזכה כל בריאה בעולם שכולו תואר אידם גורו רק נמנה כאן נראית היום
נראתי עשים מתחי בבודה בדם ובסנגה שאני אין לי זכותם של טוב ומעשי לבריאה אדוני הראתי יפים מבטחים בבודה בדם ובסנגה שאני אין לי זכותם של טוב ומעשי יחי לאהריים על כל הבריאה אדוני אהבתי יסים לבודה בדם ובסנגה תביא אין לי זכותם של טובי מעשי יחי לאהריים על כל הבריאה
כמה מילים שמקדימים את כל הלימוד על ידי גשם מייקל בעודו בריטריט, בריטריט הארוך שלו שהתחיל בשנת 2000, והוא ניתן פה במדבר באריזונה, לא במקום שבו דיימונד מאונטן נמצאת עכשיו, אלא במקום שמרוחק מפה בערך כשעה, ליד עיר בשם סיינט דייוויד, עיר קטנה באריזונה, ובעיר הזאת נמצא גם מנזר קתולי, בעל אווירה חזקה שמשפיעה על כל הסביבה שם. הלמות בעודם בריטריט, כשאנשים נמצאים בריטריט ארוך, הרגישות מאוד מתפתחת, והם מאוד קלטו את ההלך רוח ואת האווירה של אותו מנזר. והרבה מהלימוד שלהם במהלך הריטריט הושפע מהשפה של המנזר. אז אתם שומעים הרבה שימוש במובאות מתוך הלימוד הנוצרי, אבל זאת רק שפה. אם תקשיבו ללימוד, תראו שהתוכן שלו הוא אוניברסלי, והוא תוכן של חוכמה, הוא תוכן של חמלה, הוא תוכן שמדבר אל כל אחד מאיתנו כתלמיד בדרך הרוחנית. אז אנחנו כישראלים אולי, יש לנו אולי קצת רתיעה מזה למה להשתמש בלימוד נוצרי, הלימוד הוא לא נוצרי. יש רק מובאות מתוך הלימוד הנוצרי, אבל אם תקשיבו טוב ללימוד, הוא אוניברסלי לגמרי. אז אל תיתנו לרעיונות שיש לנו אודות נצרות וכך הלאה, שגם אותם כדאי לבחון, אל תיתנו להם לעמוד לכם למכשול בקבלת מלוא הערך של הלימוד הזה. חשוב באופן כללי לא לתת לזה לעבוד מכשול, כי הלימוד הוא כל כך מדהים, במהלך הריטריט, הלימוד שניתן על ידי הלמה היה מדהים בהשראה שלו ובעומק שלו, אז חבל לפספס אותו בגלל דעות קדומות שיש לנו. אז זה מה שרציתי להקדים ללימוד באופן כללי. יש קטעים שמובאים שם, מתוך הברית החדשה, יש תיאור של סצנות, של מגע בין ישוע ותלמידיו, ראוי לזכור שהוא לא הגדיר את עצמו אז כנוצרי, וגם אחרים לא הגדירו אותו כנוצרי. הוא היה מורה, הוא היה מורה רוחני, שאנשים שמעו את האמת שהייתה לו להגיד, והלכו בעקבותה. בדיוק כמו שאנחנו עכשיו מוצאים מורים, ונותנים להם להוליך אותנו אל מקום של עושר, אל מקום של אמת. אז הייתי מאוד רוצה שתקשיבו בצורה כזאת ללימוד. ולשים בצד את כל הרעיונות שיש לנו. אנחנו היום מתחילים פרק חדש, וזה הפרק על המורים, על הריקות של המורים. ובמהלך הלימוד שלנו, בקורסים השונים ובסדנאות השונות, דיברנו לא מעט על ריקות, דיברנו לא מעט על החשיבות הגדולה של ראייה ישירה של ריקות. ודיברנו לא מעט על כך שאין מקריות בעצם. הריקות אומרת בין השאר שאין מקריות. הדברים ריקים, ולכן הדברים שאנחנו חווים, המציאות שאנחנו חווים, היא שיקוף, היא הפשלה של זרעים שאנחנו זרענו בעצמנו. אלא מה? יש את הפער הפשלה המפורסם. אז אנחנו יכולים היום לחוות דברים שזרענו לפני זמן רב, ואנחנו לא זוכרים. אז הם נראים לנו כאילו נחתו עלינו משום מקום, ואנחנו יכולים לתייג אותם או לכנות אותם כמקריים, אבל הם לא מקריים, הם אף פעם לא מקריים. זה לא מקרה שאתם נמצאים כאן ללימוד הזה, זה לא מקרה שאתם מקשיבים ללימוד הזה. אתם יצרתם כל פסיק ופסיק בלימוד הזה. אתם יצרתם כל פסיק ופסיק בחדר הזה. התודעה שלנו כל הזמן מייצרת תמונות ומאכילה אותנו בתמונות האלה, ואנחנו נוקסים בהם וחווים את מה שאנחנו חווים, אבל למעשה מה שמופיע לנו כבא מבחוץ הוא בעצם זרם בלתי פוסק של תמונות של התודעה שהולכות ומתחלפות מרגע לרגע מרגע לרגע בהשתנות בלתי פוסקת, וזה מה שאנחנו חווים, וכל אחד מאיתנו מייצר לעצמו את המציאות הזאת, ואין שום מציאות אחרת בחיי כל אחד מאיתנו, לטוב או לרע או לגרוע ביותר או למדהים ביותר. את כל הדברים האלה כל אחד מאיתנו מייצר לחלוטין לבד, להסתמך על הזרעים שמפשילים בתודעתנו ושהולכים ומפשילים מרגע לרגע. אז אם אני פוגשת את עצמי מוקפת בקבוצה הנפלאה הזאת שבאה ומשקיעה כל כך הרבה זמן ומאמץ לבוא ולעזור לנו להיכנס לריטריט הקדוש הזה, זה לא מקרה. זה לא מקרה שאתם כאן. זה לא מקרה שאתם שומעים את הלימוד הזה. ואם נכון מה שאנחנו אומרים, שלראות ריקות ישירות וכל החוויות שבאות בעקבותיה, זה אחד הדברים הקדושים ביותר שאדם יכול לעשות, מכיוון שזה פותח בפניו באופן בלתי הפיך את השער לגן עדן. זה מעלה אותו על הדרך, אנחנו קוראים לזה מי שנכנס לתלם, מי שיותר לא יכול ליפול מן הדרך, מי שילמד לבטח להפסיק את סבלו ויהפוך למושיע הזה, לגואל של כל היצורים, וילמד גם אותם להפסיק את סבלה. אם זה נכון שזה הדבר המדהים ביותר שיכול לקרות לאדם בחייו, אז כל פעם שאנחנו עוזרים לכזה דבר, זה אחד הדברים המדהימים ביותר שאנחנו יכולים לעשות עם חיים. אז אם אתם באים לכאן ואתם עוזרים לבנות את המקום הקדוש הזה, בקטה שאנחנו נשתמש בה, ויותר מאוחר הרבה אנשים אחרים ישתמשו בה, ואתם בונים בקטה נפלאה, היא יוצאת כל כך יפה, יהיו דורות כאן של מתרגלים, ואולי אפילו אתם, שיזכו כאן להגיע להישגים נשגבים. אז זה אחד הדברים המדהימים ביותר שאתם יכולים לעשות. וזה אחד הדברים המדהימים ביותר שאתם יכולים לעשות בשבילנו. וכמי שמשחקים עכשיו בתפקיד של מורים שלכם, לרגע, אז זה גם הדבר המדהים ביותר שאתם יכולים לעשות בשביל הדרך שלכם. כי כשאתם עוזרים למורים שלכם לעשות את הדרך, אתם עושים אותה בעצם בשבילכם ובשביל כל התלמידים שלכם, שאתם תוכלו אחר כך להנחות אותם. אתם בעצם עושים טוב שאין כדוגמתו בעולם בעצם. אז אני שוב רוצה מאוד להודות לכם. אני יודעת שאתם עובדים קשה והתנאים פה קשים, אולי מאוד קשים לפעמים, עם כל החום והאבק והמחלות והחוסר שינה. את כל זה תשכחו, את כל הקשיים האלה תשכחו, אבל הקרמה נשארת, אותה אי אפשר למחוק. אם אתם עושים את זה נכון, אם אתם באים מתוך ההתכוונות הנכונה ומתוך ההבנה של מה שאתם עושים, ואם אתם מקדישים את זה בצורה נאותה, ואז כל רגע כזה הוא אחד הדברים המדהימים ביותר שאתם יכולים לעשות. אז אנחנו, גם אריה וגם אני, רוצים להודות לכם מכל הלב על מה שאתם מאפשרים לנו. את המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לתת למישהו בכלל, זה לאפשר ריטריט כזה. ואני חושבת שאנחנו מצדנו יכולים להגיד, אני בשמי אגיד, אני מבטיחה לעשות כמיטב יכולתי, להשתמש בהזדמנות הזאת. אז אני רוצה לעבור לדבר על המורים. וזה לימוד מאוד מיוחד על מורים, על הריקות של המורים. ונעזוב לרגע מורי דארמה, מורים רוחניים, ובכלל נעבור לרעיון של מורה. הרעיון של מורה, אתם פוגשים משהו בחיים שלכם, וזה מאוד מרשים אתכם. כל אחד לפי נטיות ליבו, אם זה שיר יפה, או יצירת אומנות יפה, או משהו שמאוד נותן לכם השראה ומרשים אתכם, ואתם חושבים, אך גם אני רוצה ללמוד לעשות את זה. ואתם באים מתוך ההשראה הזאת, ועם המשאלה הזאת ללמוד לעשות דבר כזה, ואתם רוצים ללמוד לעשות את זה היטב. אני אקח את הדוגמה של, אתם רוצים לנגן בחליל צד? שמעתם נגינת חליל צד, איזה אומן הופיע בקונצרט או ברדיו, או השתרשמתם מאוד, אומרים גם אני רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות. ואתם הולכים לחנות ואתם קונים חליל צד, ואתם קונים ספר תווים, ואתם מתחילים. הסיכוי הוא שתוך זמן קצר תיווכחו שאתם לא מתקדמים יותר מדי. ואז מתחיל הצורך לחפש מורה. ואז אתם אומרים, אני צריך שמישהו ילמד אותי. ובמיוחד אם אתם מאוד רציניים במשאלה שלכם להפוך למאסטר, בוודאי תבגידו לעצמכם, אני חייב למצוא מורה שילמד אותי. זה מה שאני רוצה ללמוד. כל אדם שפיתח איזושהי משאלה בליבו או חלום בליבו להפוך למאסטר של משהו, לא חשוב מה, בשלבים די התחלתיים בדרך, תבוא הבנה, אני חייב למצוא מורה. מישהו שיכול להנחות אותי בדרך. ויש ברכה של למצוא מורה חי שידריך אותי בדרך, שאי אפשר לקרב אותה לא על ידי ספרים ולא על ידי הקלטות ולא על ידי וידאו ולא על ידי אינטרנט. זה נכון בכל אומנות, בכל תחום, בוודאי בדרך הרוחנית. אם נחזור לתחום של החליל צד, בכלל איך המורה נוטל את הכלי. הוא עוד לא אמר אף מילה, אבל איך הוא נוטל אותו, איך הוא מניח אותו, כבר מעביר ידע עצום, נכון? איך הוא מחזיק אותו, עם איזה רגש הוא בא אליו, עם איזה התייחסות הוא בא אליו. זה דברים שהוא אפילו לא ינסח, אבל אתם קולטים את זה מעצם זה שאתם נמצאים על יד המאסטר. ככה שאת הגדולה, את החלק של להיות מאסטר, את זה אתם לא יכולים לקלוט מזה. אתם צריכים להיות על יד המאסטר ו... לספוג את זה דרך המאסטר, דרך הנוכחות האישית על יד המורה. איך הם מדברים, איך הם מתייחסים, איך הם מגיבים. את כל זה אתם לא יכולים מספרים ללמוד. אז זה יותר ממה שהם מלמדים אתכם, זה מה שמתלווה לזה דרך שפת הגוף שלהם, ומה שאתם קולטים מהאופן שבו הם מתייחסים ומתנהגים, את זה אתם קולטים עוד יותר ממאשר המילים שהם אומרים. כי המילים רשומות בספרים לפעמים. אבל אולי הם לא יאמרו בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון בשבילכם. ובטון הנכון בשבילכם. שזה צריך את הנוכחות, את הקרבה. או ניקח קונצרט, זה כמו, אי אפשר לדמיין קונצרט שמתנהל היטב בלי מנצח, בלי מישהו שיוצר שם את המוזיקה. אז זאת המטאפורה כאן לחשיבות של המורה, לנוכחות של המורה, לנוכחות הפיזית של המורה. וכל מי שרכש איזושהי אומנות, אם זה מוזיקה, אם זה ציור, אם זה עבודה בעץ, אם לרכשתי איזושהי שליטה במשהו, ולמדתי ממורה, אז יש את הברכה שבאה אפילו מהמגע של המורה. הלכתי עם הנכדות שלי לשיעור פסנתר. קטנות, יושבות עם המורה לפסנתר, אז אומרים, איך היא מניחה את היד של הילדה על הקלידים? אין תחליף לזה, אין תחליף לזה. המגע הישיר, יש פה המון ברכה. בוודאי מגע פיזי ישיר. אם אתם מפתחים את הערכה הנאותה למי זה המורה, ומה החשיבות של המורה בדרך שלכם. אז כל מגע, אפילו פשוט ביותר, הופך לברכה גדולה. יש בו פוטנציאל להביא לתמורה עמוקה. אם פיתחתם מספיק את היחס הזה. והמורה שנוגע בידכם ומניח אותה על הפסנתר או מה שזה, המקבילה של זה בתחום שלכם, הוא לא רכש את זה יש מאין, הוא למד את זה מהמורים שלו, הוא או היא, היו להם את המורים שלהם שנגעו בהם באופן הזה, והם מעבירים אליכם דרך המגע שלהם, דרך הקול שלהם, דרך ההתייחסות שלהם, את כל השושלת שהביאה את זה אליהם. אז להיות, להימצא ישירות עם מורה, יש בזה ברכה של כל השושלת בעצם. למין ההתחלה, למין הישות המוארת שממנה השושלת התחילה. ואת כל זה מקבלים מנוכחות ישירה ליד מורה. ולא ניתן לקבל את זה בשום דרך אחרת. למשל, כשאנחנו ישבנו אצל קנרים פוצ'ה בלימוד, והוא פתח לימוד עם הכרה של סוטרת הלב, כשהוא מקריא את סוטרת הלב, כל הברכה של כל הדורות, של כל המורים, שאותה הוא ייצג בשבילנו, הוא העביר בהבל פיו, באופן שבו הוא יקריא, כל הברכה הזאת עוברת לתלמיד. כשאנחנו יושבים בלימוד ושומעים את המורים שלנו מעבירים לימוד שהם קיבלו ושהוא עבר אליהם דרך המורים שלהם, כל הברכה של השושלת עוברת בצורה כזאת ועוברת אל התלמיד, וזה לא אפשרי בלי הנוכחות הפיזית האישית. כל השושלת משתקפת דרך המורה, כל העומק של הלימוד, עומק עצום של הלימוד, המורה או המורה מעבירים לכם בשנייה אחת, כשהם פותחים את פיהם, כל השושלת מדברת דרכם. ולעולם אדם לא יכול בעצמו להשיג את כל העומק הזה. הוא חייב לעבור דרך המורה שמביא את כל השושלת אליו. אז זה אספקט אחד של החשיבות של הנוכחות הפיזית עם המורה. אספקט שני זה שהמורה מאוד מקצר לנו את הדרך. הוא מזהיר אותנו. לכאן אל תלך או אל תלכי, פה יש מאמורה, פה יש בור, פה מסוכן. או אם תלכי מכאן זה יקצר לך הרבה זמן. הרבה דרך. כי הם למדו, הם קיבלו את מה שנקרא התורה שבעל פה, העברה שבעל פה שלא בהכרח כתובה. מתוך התרגול שלהם, מתוך ההתנסות שלהם, דרך המורים שלהם. אז הם יכולים להזהיר אותנו מפני הרבה שגיאות שיכולות לבזבז שנים על גבי שנים בחיינו, ואולי את כל החיים שלנו. וזה מילה אחת שלהם יכולה לפתור. ואתם אפילו לא יודעים, כי לא הלכתם לשם ולא נפלתם שם, כי הייתם עם המורה. אם שמעתם בעצתו כמובן, אם הקשבתם למה שהמורה אמר, ואם נתתם חשיבות לדברים. יותר מהחשיבות שאתם יחסים לדעות שלכם על מה שאתם צריכים לעשות. אחרת זה לא קורה כמובן. אז חלק התפקיד שלנו כתלמידים זה לשים את המורים מספיק גבוה, שגם כשיש לנו דעות ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו מקשיבים. כי אתם לא יודעים. אתם לא יודעים מתי אתם הולכים ליפול. המורים מזהירים אותנו בפני סכנות, מאמורות. הם עוזרים לנו לא לטעות. הם נותנים לנו אולי עצות שמקפיצות אותנו הרבה שלבים קדימה. אתם הולכים לחשוב על דוגמה ביוגה או בריקוד, שאתם מתקשים לעשות איזה אסנה, ובא מורה מאסטר, נותן לכם דרך איך להיכנס לתוך האסנה, ופתאום אתם מסוגלים לעשות משהו שלא יכולתם לעשות קודם. אז חייבים להיות בנוכחות המאסטר כדי לקבל את הברכה של המאסטר, של השושבת ושל הידע. וכשמוצאים מורה כזה, כשמוצאים מאסטר כזה, יש נחמה גדולה שבאה יחד עם הידיעה שמצאתי. כי אם אנחנו מאוד נחושים בדרכנו, אם אנחנו מאוד מסורים לדרך, וזה יכול להיות כל נושא, כמו הנגינה והציור וכך הלאה, אבל בוודאי בדרך הרוחני, אז כשמצאנו את המאסטר, כאילו מצאנו את המשפחה שלנו, כאילו זה, זה הבית שלי עכשיו, זה איפה שמתאים לי להיות עכשיו. זה כמו משפחה, לפעמים זה יכול להיות קשר דם, אבל זה משפחה של הלב, כאילו הלב מצא לו בית. ועכשיו מצאתי לי בין לוויה לחיים. עכשיו המורה שלי או המורה שלי הם בני הלוויה שלי בכל החיים. אז כשמוצאים מורה מאסטר כזה, אז זאת התחושה שמתלווה, שעכשיו הגעתי, עכשיו מצאתי לי בית. עכשיו מצאתי לי את ידיד נפשי, ידיד נפש. אולי זו המילה שאנחנו צריכים להתתמש בעברית לשניין, ידיד נפש, או ידידת נפש. אם מוצאים מורה כזה, מוצאים מורה גדול כזה, הרבה פעמים כבר יש להם גם תלמידים, ואולי כבר יש להם תלמידים גדולים, ואולי מאוד מוכשרים. אז כשאתם מוצאים מורה כזה, הרבה פעמים אתם מוצאים כבר משפחה שלמה, לא רק אבא או אמא, גם את כל האחים והאחיות. אנשים שהם מוזרים בדיוק כמוכם, שהם עושים את הדרך איתכם. אנשים שיכולים ללמד אתכם לא פחות ממה שהמורה יכול ללמד אתכם, כי אתם נמצאים בנוכחותם, והם כבר הפנימו את השושלת דרך המורה במידה מסוימת. ואז זאת ברכה נוספת, כפולה ומכופלת, להימצא לידם ולתמוך גם בהם. וזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים, או מצאתי מורה, אבל הם מתעלמים מהפמליה של המורה. וזאת טעות גדולה גדולה, זה כאילו אתם מונעים מעצמכם חלק עיקרי וחשוב של הלימוד. אותם אנשים שמבלים זמן ניכר בנוכחות המורה או בשירות המורה, אם זה זמן פיזי זה בטח נפלא, אם זה זמן מנטלי זה גם נפלא, הם כבר יכולים להיות מורים שלכם. ולמעשה, אם יש לכם איזושהי תבונה, זה הדבר הטבעי לעשות, אם אתם רציניים בדרך. זה כמו אותו תלמיד שרוצה ללמוד חליל צד, והמורה לפעמים לא פנוי, אבל יש לו תלמידים בכירים אחרים, אז מהם הוא יכול ללמוד. אם הוא מתחיל להגיד, או אלה תלמידים, באלה אני אזלזל, אני רק אחכה שהמורה יתפנה, אליי ההתקדמות שלו תהיה הרבה יותר איטית. אז אני רוצה להדגיש את זה במיוחד כי אנחנו הרבה פעמים לא בארץ או לא איתכם או עכשיו הולכים לריטריט. אז אתם שכאן ואתם האנשים שאולי תקשיבו ללימוד הזה בהמשך, זה מאוד מאוד חשוב לתת את אותו היחס שאתם נותנים למורה או למורה, לתלמידים הקרובים לאותו מורה או מורה, ולדאוג להם ולטפל בהם ולטפח אותם בדיוק כמו את המורה, כי הם מלמדים אתכם לא פחות. ולהפך, כל פגיעה בהם היא כמו פגיעה במורה, היא כמו פגיעה בעצמכם, כמו לראות לעצמכם ברגל. אז אם הם נותנים שיעור, תלכו לשיעור שלהם. אם הם צריכים עזרה בארגון של משהו, תעזרו להם לארגן משהו. אל תתכננו משהו בדיוק בזמן שהם עושים משהו. זה מאוד חשוב. מי שעושה אחרת לא מבין את הדרך. לא מבין את החשיבות של המורה ושל מי שמייצג את המורה. כשנמצאים על יד מאסטר כזה, אתם כמו נכנסים לעולם אחר. כמובן תלוי בכם. אתם מכניסים את עצמכם לעולם אחר. המורים יודעים לאן ללכת. יש להם קשרים, יש להם משאבים. הם יכולים להפנות אתכם, לקצר לכם הרבה תאייה והרבה בלבול. הם הופכים כמו מנדלה. המורה ופמלייתו הופכים כמו מנדלה בשבילכם. כמו עולם סודי שאתם נכנסים אליו. פתאום נפתחת לכם דרך שלא הייתה פתוחה קודם. דלת נפתחת לעולם שלא הכרתם קודם. ואתם מתחילים לפגוש עוד אנשים שהם מאסטרים. ואתם נלקחים למקומות שלא יאומנו על ידי המאסטרים האלה. מקומות שבהם המאסטרים האלה נפגשים להם בחשאי. המורה שולף משהו, או אומר משהו, או משמיע משהו, או רומז משהו, או עושה איזה תנועה, ופתאום נפתח לכם משהו שלא יכול היה להיפתח אחרת. אם פגשתם מאסטר כזה, או מורה כזה, הם יודעים את הדרך בשבילכם. יש להם משאבים מיוחדים, כלים מיוחדים, בשבילכם. בשבילכם אישית. שאותם אתם לא תוכלו למצוא באינטרנט. כי הם מתאימים את הכלי לכם. וזה רק בא ממורה חי. ממורה שאתם נמצאים בנוכחותו. ויש עוד משהו שקורה כשאתם נמצאים בנוכחות המאסטר. כשאתם מאמצים את האדם הזה כמורה ונמצאים בנוכחותו. הם הופכים למראה שלכם. הם נמצאים מחוץ לכם, ככה אתם משליחים אותם, זה מישהו מחוץ לכם. ומתחילים לשקף לכם דברים שאתם לא יכולים לראות על עצמכם. כמו הילדה שיושבת ליד הפסנתר, והיא לא יודעת שהיא מחזיקה את היד דקום, והיא לא תוכל להפיק מוזיקה טובה. המורה צריך לשים לב וליישר לה את היד. ככה עם המורה הרוחני, אתם לא יודעים מה אתם עושים. שעוצר אתכם בדרך. ובוודאי שאנחנו עושים דברים שעוצרים אותנו בדרך, אחרי כבר היינו שם. אז אם אנחנו לבד, אנחנו עושים הרבה שגיאות שאנחנו לא יכולים לראות. ואז יכול לבוא המורה הקדוש ולתקן אותנו. כשנוצר החיבור הזה בין המורה והתלמיד, בין המאסטר והתלמיד, החיבור הזה הוא לכל החיים. וזה חיבור שבו התלמיד אומר, בוא תתקן אותי. זה החיבור של תלמיד ומורה. התלמיד בא אל המורה ואומר, בוא תתקן אותי. זה מה שמורים עושים. המורים באים ומתקנים אותנו. כמובן, התלמיד צריך להסכים, אחרת אין מערכת יחסים כזאת. כשהתלמיד מסכים למערכת היחסים, זה בעצם אקט של ענווה גדולה. זה אקט של צניעות גדולה. זה מעשה שבו אדם מבין שהוא חייב הדרכה, והוא פותח את עצמו מרצון ומתוך בחירה, והייתי אומרת מתוך חוכמה, מתוך הבנה שהוא חייב עזרה, הוא חייב מורה, והוא נותן למורה לתקן אותו, והרבה פעמים התיקון הזה כואב. הרבה פעמים אני כבר מאוד מורגלת בדרך מסוימת, המורה בדיוק יכוון מה שאני לא רגילה לעשות, וזה לא יהיה נוח, זה יהיה מאוד לא נוח. כי המאסטר בא ומתקן פגמים שאולי אחרים יכולים לראות עליי, אבל אני לא יכולה לראות על עצמי. אבל אני לא נותנת לאחרים לתקן אותם, אני נותנת למאסטר לתקן אותם. זה התווית מאסטר שנתתי לאותו אדם, כי אני נותנת לו עכשיו לתקן אותי. ואז מערכת היחסים הזאת הופכת למערכת שבה המאסטר כל הזמן עוזר לי. הוא כל הזמן עוזר לי לתקן ולשפר ולשכלל ולהגיע לשלמות. כך שלבוא אל המורה מתוך ענווה ולבקש הנחיה, זה כמו שאמרנו, אקט של צניעות, של ענווה. ואנחנו כולנו נגועים בגאווה. כולנו נגועים בגאווה. אנחנו כל כך בטוחים שמה שאנחנו עושים זה נכון וזה טוב. והמורה אומר משהו, אנחנו אומרים, לא, 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 את לא הבנת אותי. זה ככה. אנחנו כל כך בטוחים בדעות שלנו וברעיונות שלנו. אנחנו כולנו נגועים בגאווה הגדולה. קיבלתי לאחרונה אימייל מתלמידה, מאוד מאוד יפה, שבו היא מפרטת דרכים שבהם היא מנסה להילחם בגאווה שלה. מאוד כנה, מאוד יפה. וזה בעקבות הרבה לימוד שהיא שמעה והרבה התבוננות שהיא עשתה. אבל כשאני עוברת על כל מה שהיא כותבת שם, מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. אבל זה הכל נשאר בשכבה כזאת של גאווה ברמה הארצית שאנחנו מכירים. אז אוקיי, בקלום שאני אחשוב על עצמי ככזאת חכמה, אני פחות אשוויץ בחוכמה שלי. כשאנחנו באים למאסטר רוחני, אנחנו לא מדברים על פחות להשוויץ. אנחנו צריכים להבין. אנחנו לא יודעים לשלוט אפילו במחשבה אחת שיש לנו. אנחנו לא יכולים לשלוט בווירוס אחד שבא ופוגע בנו וגורם לנו לחלות. אנחנו לא יודעים לשלוט בכלום בחיים שלנו. אנחנו בוודאי לא שולטים באושר שלנו. בוודאי לא בחיים שלנו ולא במוות שלנו. מרגע לרגע אנחנו הולכים ומזדקנים בדרך בטוחה אל הקבר. תסתכלו מסביב, ככה כל האנשים בחיים שלנו, ככה אנחנו. זה לא קצת להוריד את השוויץ. על יד המאסטר אנחנו כמו נמלים קטנות קטנות. אז האקט של ענווה הוא אקט של... My God, אני נמלה קטנה, אני מושג מהחיים שלי, זה לא התארים שלי, מי מדבר על התארים שלי? אני לא יודעת רגע אחד של אושר לייצר בתודעה שלי. אז כשאדם בא למורה ומבקש, היה מורה שלי, היה מורה שלי, זה אקט של ענווה שבו אדם קולט את גודל הבורות, את הפער האדיר בין המאסטר ואני. ואז באופן טבעי, כשאדם עושה את זה, זה בעצם אקט של להודות במקום שבו אני נמצאת. להגיד את האמת על איפה אני נמצאת. סוף סוף להגיד את האמת על איפה אני נמצאת. עצם האקט של לבוא מתוך ענווה, ליפול לרגלי המאסטר ולבקש שיהיה מורה או מורה, כבר עשיתם חלק ניכר מהדרך, כי כבר נתתם מכת מחץ לגאווה שלכם. זה אפילו הרגע הראשון הזה של לבוא אל המאסטר מתוך המקום הזה כבר עושה אתכם לאדם הרבה יותר חזק. אז כאילו אתם באים ומתמסרים ומשפילים את עצמכם לארץ בפני המאסטר, אבל זה כבר עושה אתכם אדם הרבה יותר חזק, כי אתם לפחות מתחילים לראות איפה אתם. לפני זה אין לכם שום צ'אנס. עצם האקט הזה כבר מעלה אתכם על הדרך להיות מאסטר בעצמכם. כי בשביל זה אתם באים למאסטר, כדי להפוך למאסטר, בעצמכם. וככל שהמאסטר מאסטר גדול יותר, ככה המאסטר עצמו יודע שהוא עצמו לא כל כך גדול. הצניעות שלו תעיד על הגדולה שלו בין השאר. עוד דבר שמאסטר עושה בשבילנו, זה שהוא לוקח אותנו מעבר לעצמנו. אם ניקח שוב דוגמה פשוטה של שיעור יוגה, של שיעור אסנה, שאם אתם עושים עם מאסטר גדול באסנה, הוא יכול לתת לכם הנחיה לעשות אסנה, אתם אומרים, לא, אני לא יכולה, זה אני לא יכולה. הוא אומר, את כן יכולה, כי הוא יכול לראות מה שאתם לא יכולים עליכם. אתם לא יכולים לראות את היכולת שלכם, הוא יכול לראות, כי הוא עשה כבר את הדרך. ואם תתמסרו להנחיה שלו, אתם יכולים לעשות דברים שלא האמנתם שאתם יכולים לעשות. ורק מאסטר יכול לקחת אתכם אל מקומות שאתם עצמכם אפילו לא מודעים שבכלל קיימים בשבילכם ובטח לא מאמינים שאתם יכולים להגיע לשם. אז הם יכולים לקחת אתכם הרבה הרבה יותר רחוק, הרבה מעבר למה שאתם יכולים לבד לעשות. אז אם אנחנו רוצים ללמוד משהו, אומנות כלשהי, או את הדרך הרוחנית שלנו. חשוב שנלך ונמצא את המורה הטוב ביותר שאנחנו יכולים למצוא. תמצאו את המאסטר הגדול ביותר שאתם יכולים למצוא. המורה המושלם בשבילכם. ואל תסתפקו בפחות. ולא לחשוש לגשת אל המורים הגדולים ולבקש שיהיו מורים שלכם. לפעמים זה נראה מפחיד, לפעמים הם כבר מוקפים בהרבה אנשים. נראה שאין להם זמן. יכול להיות שהם יגידו לכם שאין להם זמן. זה לא צריך להרתיע אתכם, אם אתם רציניים בדרך. תציעו להם את השירות שלכם. אתם באים בהנבאה למורה, ואומר, אני אשרת אותך. אני אעשה כל מה שאתה צריך. אני אעשה את הקפה, אני אביא את האשכוליות. אני אעשה כל מה שצריך, תלמד אותי. זאת הדרך שאתם רותמים אליכם את המורה. כאילו התלמיד משחיל את המורה, דג את המורה, על קרס. התלמיד משיט קרס ותופס את המורה. והוא עושה את זה על ידי השירות. אתם רותמים אליכם את המאסטר על ידי השירות. זה קרס שהמורה לא יכול להתחמק ממנו. זה מעבר ליכולתו של המורה להתחמק מהקרס הזה. אז כאילו המאסטר הגדול הוא כמו דג גדול ואתם לוכדים אותם. אתם רותמים אותם אליכם. אז לא לפחד, לבוא אל המאסטר הגדול. החיים קצרים, אין לכם זמן לשחק משחקים. תמצאו את המורה הטוב ביותר שאתם יכולים למצוא ותרתמו את עצמכם אליהם, כדי שאתם תוכלו להפוך למאסטר גדול. וכמעט כל מורה שהוא גדול צריך הרבה עזרה. צריך הרבה מאוד עזרה. אני מסתכל סביב המורים שלי, תמיד הם צריכים יותר עזרה ממה שיש להם. לא חשוב כמה תלמידים יש סביבם, יש עוד מקום למשהו. יש מקום לכל אחד למצוא נישה לעזור למורה. והנישות, אם תסתכלו, קל למצוא אותם, הם ישנם בכל מקום. לא חסר. לעולם הגדול, לעולם אין מספיק עוזרים. יש להם עבודה אינסופית בעולם, ולעולם אין מספיק עוזרים. ואם אתם נמצאים זמן מה קרוב אליהם, אתם יכולים לראות. ותמיד אין מספיק תלמידים שנבונים מספיק להשליך את עצמם לרגלי המורים. ולשרת אותם, ולקבל את החוכמה הזאת שאין לה שום מחיר, שהיא רק נרכשת במגע ישיר עם המורה. אנחנו למדנו עם קן רימפוצ'ה במשך 6 שנים יקרות וקדושות, ולמדנו הרבה יותר שנים מזה עם גשם מייקל, וראינו הרבה אנשים שבאו והלכו. באו והלכו. רבים מהם, אפשר לומר, נכשלו בלימוד עם אותו מורה, כי הם עזבו. אז מבחינה זאת זה היה כישלון. הם לא מיצו את מה שהיה למורה לתת להם. רחוק מזה. ואם מסתכלים למה זה, למה קרה שתלמידים באו עם הרבה רצון טוב והרבה ציפיות, באו לעשות את הדרך, ללמוד את הדרך, ועזבו, למרות שבאו אל המורים הגדולים ביותר ביקום. איך זה? אני אפילו סיפרתי לכם את הדוגמה מעצמי, איך באתי פעם השנה לקן רימפוצ'ה והלכתי. היה לי שוק תרבותי, פסלים, קידות, מנדלות. אם לסכם את זה, מה הרתיע אותי, זה שלא הייתה התאמה בין הציפיות שלי ובין מה שמורה הזה לימד. לי היה רעיון, מה הם צריכים ללמד אותי. אני באתי עם רעיון, מה המורה צריך להיות. מה המורה צריך ללמד אותי. אבל הוא מלמד מה שאני צריכה ללמוד, לא מה שאני חושבת שאני צריכה. כי אם אני יודעת מה אני צריכה, כבר הייתי שם. אין לי אפילו מושג מה אני צריכה. וזה קורה להרבה תלמידים, שאין התאמה בין מה שהם מצפים שיהיה הלימוד ובין מה שהלימוד. אז הדוגמה שאני נותנת היא ברמה פשוטה ביותר והגסה ביותר, המפגש הראשון עם הצורה. אבל זה קורה גם ברמות מעודנות יותר, אחרי שתלמידים נשארים שנה, שנתיים, שלוש, ואחר כך הם הולכים, הרבה פעמים זה בגלל שהם לא נתנו לעצמם דין וחשבון ברור, ולא ניסחו לעצמם ברור מה הם באו ללמוד. אולי הם באו ללמוד טיבטית, ואמרו, או, לא ממש שם, שיעורי טיבטית הם רק פה ושם, והם לא מסודרים מספיק. אני מכירה תלמידים שלמדו הרבה שנים, עד היום, הוא אומר, כשאני אלמד טיבטית מספיק טוב, אני אלה. הוא בא ללמוד טיבטית, אבל המורה לא מלמד טיבטית. נכון, הוא מדבר בטיבטית, והחומר בטיבטית, אבל הוא לא בא ללמד אותך טיבטית. זה רק בדרך. אז הרבה פעמים התלמיד רוצה משהו שהוא שונה ממה שהמורה הזה נותן. והוא לא מבין את זה, הוא לא קולט את זה, ובשלב מסוים הוא מתאכזב. אבל זה לא בגלל שהמורה מאכזב או הדרך מאכזבת. אלא כי הוא בא מראש עם רשימה של מה צריכה להיות הדרך ומה צריך להיות הלימוד ואיך צריך להיות המורה. אז הוא מתאכזב. זה לא משהו בא לחפש. מהדוגמה הפשוטה, זה כאילו שהתלמיד למורה לפסנתר, והוא אומר, אני רוצה ללמוד חליל צד. הוא אומר, אבל אני מלמד פסנתר, אני לא מלמד חליל צד. ואז הוא מתאכזב. ההבדל בין החליל צד והפסנתר והלימוד הרוחני, זה ששם אתם מהר מאוד רואים, זה לא נראה כמו חליל צד, זה לא נשמע כמו חליל צד, זה לא חליל צד, זה מורה אחר, אוקיי? בלימוד רוחני לפעמים לוקח הרבה שנים, עד שאתם מתאכזבים. עד שאתם מבינים שמה שהם מלמדים זה לא מה שבאתם ללמוד. אז אם נחזור להקשר שלנו, חשוב אני חושבת שנבין מה היה שהבודה בא ללמד אותנו. מהו הלימוד הכי גדול והכי חשוב שלורד בודה בא ללמד אותנו כשהולכים בדרך הזאת. ואפשר לומר שהלימוד העיקרי שהבודה בא ללמד אותנו זה ש... כל דבר בעולם שסביבנו, כל אובייקט בעולם שסביבנו, כל אדם בעולם שלנו, אנחנו עצמנו, הכל, 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 יצירי התודעה שלנו, תוצרים של התודעה שלנו. זה הלימוד הכי חשוב שהבודה בא ללמד אותנו. וזה לא אומר שאם זה יציר התודעה שלי, מה שאנחנו קוראים השלכה שלי, שאני לא יכולה לגעת בדברים, או לחבק את הדברים, או להיפצע מהדברים. עדיין הם יצירי התודעה שלי. בגלל שהם יצירי התודעה שלי, הם מתפקדים כפי שהם מתפקדים. עדיין אני צריכה להיזהר בכביש מהמכוניות, למרות שאני מייצרת אותם. בגלל שאני מייצרת אותם, אני צריכה להיזהר מהם. ככה זה עם מכונית, ככה זה עם קקטוס. ככה זה השמיים, ככה זה המחשבות שלי. כל אלה נקבעים על ידי התודעה שלי. אנחנו יוצרים את התמונות האלה מרגע לרגע, מרגע לרגע, בקצב מדהים, בעצם בזרם בלתי פוסק של הפשלות מנטליות של תמונות, וזה הכל קורה בצורה מאוד חלקה, כמו איזה תוכנית מחשב שמריצה וידאו, ואנחנו אפילו לא תופסים. שזה איפה שאנחנו חיים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך עולם התמונות הזה שהתודעה מייצרת. וזאת אחת הסיבות החשובות לכך שאנחנו בכלל עושים מדיטציה. כי כשעושים מדיטציה בצורה עמוקה, כפי שלמשל ריטריט מאפשר, אנחנו יכולים לתפוס את התהליך, כי המיינד מאוד מעיט, מאוד מאוד מעיט, ואנחנו יכולים לתפוס את עצמנו, תופסים את התמונות האלה שהמיינד מקריא לנו. כך שמרגע לרגע, משנייה לשנייה, כל הכמות הענקית של דברים שיש בעולם שלנו, עם כל הטונות של אדמה שיש בעולם שלנו, על הפלנטה הזאת ועל כל שאר הפלנטות, כל ביליוני האנשים שישנם על הפלנטה הזאת ועל אחרות, כל הכוכבים, כל זה תמונות שהמיין שלנו מייצר. ותוד לא. כל העולם שלנו זה תמונות שהמיין שלנו מייצר. בין אם זה משהו טוב או זה משהו רע. אם זה משהו שגורם לי אושר ושמחה, או משהו שגורם לי סבל ואומללות. התוכן של כל התמונות האלה ושכל הצורות האלה נקבע אך ורק על ידי ההתנהגות שלי כלפי אנשים אחרים בעבר. אין שום דבר טוב שקרה לאף יצור בעולם שלא בא בעקבות רישום מנטלי שנוצר בעקבות זה שאותו אדם פעל להיטיב עם מישהו בעבר. משהו דומה באופיו שאותו אדם עשה כלפי מישהו אחר בעבר, שתל רישום בתודעתו, וכשהרישום הזה מפשיל אני חווה רגע טוב, רגע מאושר, רגע שמישהו עוזר לי או אוהב אותי. אותו דבר עם כל דבר רע שקרה בחיים שלי בלי יוצא מן הכלל. כל רגע של עוולה שקרה לי, או כל רגע של עוולה שאני רואה בעולמי, זה תמונה שהמים מגיש לי לאכול עכשיו, שנוצרה על ידי רישום שבו אני עשיתי עוול למישהו אחר, בעבר. ולתהליך הזה אין התחלה, זה תמיד היה כך. זה תמיד היה כך. כך שכל דבר בעולמנו קורה בתלות ישירה באופן שבו אנחנו מתייחסים לזולת. אז אם אנחנו הולכים ללמוד חליל צד ומוצאים מאסטר, והמורה או מורה מלמדים אותנו היטב, ואנחנו מצליחים בלימוד שלנו, זה בגלל שאנחנו היינו טובים לאחרים בעבר, ועזרנו להם, ואז אנחנו פוגשים משהו שמצליח בחיים שלנו, משהו שהוא מתוק בחיים שלנו. אם אנחנו באים למורה יוגה או טאי צ'י או מורה ריקוד וכך הלאה, והם מלמדים אותנו את התרגול שלהם, ואם התרגול עוזר לנו, מביא לנו בריאות, חוזק, מה שלא יהיה, זה בגלל שאנחנו שרתנו את החולים בעבר. ובגלל שנמנענו מלפגוע בזולת בעבר. ואין לזה שום קשר ישיר לאותה יוגה שאותו מורה מלמד אותנו. זה רק איך, זה אף פעם לא למה. למה? זה בגלל שמפשיל רישום שגורם לי לראות את היוגה הזאת עוזרת לי. אבל מצד עצמה זה אוסף של תנועות שהמורה עושה ומראה, אוסף של צורות וצבעים שהוא ריק מצד עצמו, הוא ניטרלי לגמרי. ככה זה בכל לימוד. פילוסופיה, או כל פעם שאנחנו פתאום מבינים משהו בקלות, משהו בא לנו בקלות, משהו נמזג אלינו בקלות, זה רק משום שאנחנו בעצמנו עזרנו לאחרים לרכוש חוכמה בעבר. כי זה הכל, הכל, אך ורק תמונות מתחלפות בתודעה, שמפשילות בצורת העולם שסביבנו על כל מה שקורה בו. ואנחנו לא יכולים לחוות גוף בריא, או לשמוע שיר נוגע ללב, או לחשוב מחשבה קדושה, אם לא סיפקנו לאחרים בדיוק את אותו הדבר בעבר. כי אחרת אין לי מקור לתמונות האלה. כי לא שתלתי את הרישומים על ידי המעשים שלי בעצמי בעבר. וכאמור, לתהליך אין התחלה, תמיד היה. אז אנחנו באים ללמוד משהו, ואנחנו כולנו בדרך ללמוד, נכון? אנחנו רוצים להפוך למאסטר של הדרך, או כל דבר אחר שאנחנו רוצים להיות מאסטר בו. אם אנחנו מצליחים להשיג שליטה או להיות מאסטר, אם יש איזה תרגיל שגורם לנו להתחזק וכך הלאה, או אנחנו לומדים לנגן, או אנחנו לומדים דרך רוחנית מסוימת, ופתאום החוכמה זורמת תוכנו, אלה רק תמונות שמיוצרות על ידי התודעה שלנו. כי המוזיקה זה רק אוסף של ויברציות וצלילים, הגוף החזק זה אוסף של צורות וצבעים, ההבנה זה רק אוסף של מחשבות בתודעה, זה רק העשייה שלנו למען אחרים בעבר שהופכת את כל האוסף של נתונים גולמיים, צלילים, צבעים, מחשבות, לחוויה של הצלחה. למדתי משהו, רכשתי מיומנות וכך הלאה. כך שהדרך היחידה שאני יכולה לייצר את התמונות האלה בתודעתי, זה על ידי שירות לזולת. וחשוב להבין שכשאנחנו אומרים שאלה תמונות בתודעתי ותו לא, זה לא עושה אותן פחות ממשיות ממה שהן. ההצלחה היא עדיין ממשית בחוויה שלי. אם זה חוויה כואבת, הכאב הוא ממשי בחוויה שלי. בגלל שזו תמונה. הם ממשיים בגלל שהם תמונה. אז אם אתם שומעים את הדברים האלה, ואם אתם נבונים, כמו שאני יודעת שאתם, אז המחשבה הטבעית שבאה בעקבות שמיעת הדברים האלה, אם אתם קולטים אותם, זה, אז אני צריכה ללמוד איך לשרת אחרים. נכון? אז אני צריכה ללמוד איך לשרת אחרים, כי זה מה שייצר בשבילי את ההצלחה בדרך שאני מחפשת. כי אז אני אוכל להצליח במה שאני רוצה לעשות. אני צריכה ללמוד איך לעשות את זה לאחרים קודם, ואז אני אוכל להצליח. אז איזה מין מורה אני צריכה למצוא אם אני רוצה להצליח? מה הוא צריך ללמד אותי, או מה היא צריכה ללמד אותי? איך לשרת אחרים. זה המאסטר. הוא לא בא ללמד טיבטית, הוא לא בא ללמד פילוסופיה, הוא אפילו לא בא ללמד מדיטציה. הוא לא בא ללמד טנטרה. הוא בא ללמד איך לשרת אחרים. זה הדבר היחיד שיבטיח את ההצלחה של התלמיד. אז אם אתם באים ללמוד טיבטית, אנחנו משתמשים בטיבטית, זאת חלק מהכלים שלנו, אבל זאת לא מה שאנחנו באים ללמד. אם אתם באים ללמוד פילוסופיה, לא באתם למקום הנכון. אם אתם רוצים ללמוד מדיטציה, זה לא מה שאנחנו מלמדים. ללמוד איך לעשות ריטריטים, זה לא מה שאנחנו מלמדים. אם אתם רוצים ללמוד טנטרה סודית, זה לא מה שאנחנו מלמדים. אם אתם רוצים ללמוד איך לראות ריקות ישירות, גם זה לא מה שאנחנו מלמדים. אז התלמיד חייב להבין קודם מה המורה הזה מלמד, אם הוא רוצה שלא להתאכזב. מבין,
המורה מבין
את הריקות ואת התהליך של התמונות המנטליות שמשליחות את עולמנו, אם הוא מורה גדול, הוא ידרבן וידחוף את התלמיד לייצר אצלו את הרישומים האלה. כי זה הדרך היחידה שהתלמיד יכול להצליח בדרך. לא מכל המילים שהוא שומע מהמורה. מורה גדול בא ללמד את התלמיד את עצם השורש איך להיות אדם מאושר, איך לחסל כל סבל. זה מה שמורה גדול בא ללמד. וזה רק אפשרי על ידי שירות לאחרים. אז מורה כזה ידרבן את התלמידים שלו לשרת. לשרת. זה מה שהוא ילמד אותם. באופן שבו הוא חי, ובמה שהוא דורש מהם. זה מה שהוא ילמד. אם הוא מאסטר גדול, בניגוד למאסטר בינוני, הוא אומר, אל תעשו שום דבר בשבילכם.
הכל בשביל אחרים. משום שהם ריקים.
אוקיי, אז שמעתם עכשיו את הקטע הזה, אז אתם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני רוצה ללמוד איך לשרת אחרים. נכון? בעיה. למה בעיה? כי זה לא מה שאנחנו מלמדים. כבר, כשאנחנו חושבים ככה, כבר אנחנו עושים טעות במחשבה שלנו. אתם לא באים לפה ללמוד איך לשרת, אתם באים לשרת. ואז ללמוד. תסתכלו על כל האנשים פה, תסתכלו מה הם עושים, אלה שמצליחים בדרך. יש לכם פה מעבדה חיה, תסתכלו. מי אלה שמתקדמים, מי אלה שמצליחים, הם באו ללמוד איך לשרת, הם באו לשרת, ואז הם לומדים. אתם יכולים לראות אותם סביבכם כל הזמן, יש אנשים מדהימים כאלה, גם בחדר הזה. אז לשרת בראשון וללמוד בשני. הסיבה לבוא למקום הזה, זה רק בשביל לשרת. אתם באים לשרת. השאר בא מעצמו.
יש הבדל בין
ללמוד לשרת ובין לשרת וללמוד. זה לא אותו דבר. ככל שאנחנו מבינים יותר את הריקות של העולם שלנו, את הריקות של התמונות שמפשילות מרגע לרגע בעולמנו ויוצרות את החוויה שלנו, כך יותר ויותר אנחנו מבינים שהשורש העמוק של האושר בחיים שלנו זה לעזור ולשרת, לעזור לאחרים ולשרת אחרים. אז אתם יכולים להגיד, או, בסדר, תודה רבה, באמת לימוד מאוד מעניין ומאלף, וזה עכשיו אני אלך ואני אפתח בית תמחוי ואני אשרת את העני, ואז אני אהיה מאושרת. אז כל מי שניסה לעשות את זה יודע שזה לא כל כך פשוט. כי לשרת זאת אמנות מאוד גבוהה. זאת האמנות שבאס בא ללמד. האמנות של השירות היא אמנות הרבה יותר גבוהה מכל אמנות קלאסית שיש. זה לוקח עשרות שנים בחיינו ללמוד להיות משרתים. וההינדו אומרים דאס, נכון? דאס. המורה שלנו קראו לו רם דאס. רם זה השם של האל והוא היה משרת, להיות המשרת. אמנות מאוד גדולה, מאוד קשה לשרת אחרים היטב. ובהתחלת הדרך מאוד קשה לנו להתגבר על האחיזה האדירה שיש לנו באושר שלנו עצמנו. והאחיזה הזאת היא כמו רעל שפושט בנו, היא כמו סרטן שהורג אותנו, אותנו בכל עולמנו. והוא הורג את כל האושר של כל האנושות, כי אנשים כל הזמן נאחזים בעצמם ולגרום אושר לעצמם. מכיוון שאם הדברים הם ריקים, ואם כל דבר סביבנו הוא תמונה, שהתודעה שלנו שטלה שמה בעבר, דרך מה שעשינו בעבר, אז אין לנו שום ברירה בכלל אם אנחנו רוצים למצוא אושר, אנחנו חייבים לשרת אחרים. כי שום דבר טוב בכלל לא יכול לקרות בחיים שלנו בלי ששטלנו את התמונות האלה, בלי ששרתנו אחרים היטב.
אם אתם באים למורה,
והם אומרים לי, אני לא מלמד פילוסופיה, אני לא מלמד דיבייט, אני לא מלמד טנטרה סודית, אני מלמד את האומנות הגבוהה של שירות. אז מצאתם, אז יש לכם סיכוי. בטיבטית קוראים לזה קרווה סמפו. אתם ברי מזל. אתם ברי מזל אדיר, כי זאת הדרך היחידה. אל האושר. לא חשוב באיזה שם תקראו לזה, זה לא משנה. זאת הדרך היחידה. וכשאדם מוכן כבר לשלבים הגבוהים של האומנות הזאת, אז עצם המחשבה על זה מרגשת אותם, ואולי מעבירה צמרמורת בגופם. האומנות הגבוהה של שירות הזולה. ובליבנו כולנו יודעים שזה נכון, וככל שאנחנו יכולים יותר לחיות ככה, ככה אנחנו יותר ויותר נהיים מאושרים. אני לא בא ללמוד, אני בא לשרת. זה כמו שיר מזמור לשמוע מישהו אומר את זה. איך אפשר לעזור? איך אני יכולה לשרת? מה אני יכולה לעשות? המורה יודע אז שהוא פגש תלמיד. אז איך לשרת? איך להיות המאסטר של השירות? האומן הגדול הזה של השירות? אנחנו מכירים את התמונות של אבלוקיטשוורה עם אלף זרועות. יש אלף זרועות. זה אלף סימבולי, כמספר היצורים כך מספר הזרועות, כי הוא עוזר לכל היצורים בציור, לכל יד יש עין, כי הוא רואה את כולם, הוא יודע בדיוק מה, הוא עוזר לכולם. אז כל אחד מאיתנו צריך אלף זרועות, אנחנו צריכים לגדל עוד 998 זרועות, ללמוד את האמנות הגבוהה של שירות הזולת.
צריך ללמוד הכל, להכין ארוחה טובה, לתקן מכוניות, כל דבר. כי ליצורים שאנו רוצים לשרת יש צרכים רבים ושונים. אם אנחנו מייחלים יום אחד לשחרר אותם ממוות, עלינו לשרת אותם תחילה בדרכים הפשוטות יותר, ואז הם יבואו בעקבותינו. לנו יש אינספור הזדמנויות לשרת.
יש לבנות מקדש כזה ובקתה כזאת, ובכלל להקים את כל הדברים, ולהכין ארוחות לאחרים, ולעזור לה לעמוד וכך הלאה. אין ספור הזדמנויות לשרת ברמה מאוד גבוהה. יש אין ספור הזדמנויות לשרת ברמה מאוד גבוהה דרך ההוראה, דרך אפשור הדרמה לאחרים. רבים מכם באים ומתנדבים לעזור בארגון ובאים שעות לפני האירוע ועוזרים ודואגים לכל פרט ומבשלים ומביאים כיבוד וסוחבים כיסאות ומטפסים על סולמות ונופלים מסולמות. ומבלים שעות על גבי שעות מול המחשב לערוך קבצים ולתמלל קבצים ולנקות קבצים. יש אין ספור הזדמנויות לשרת. ואם אתם חושבים, הלימוד הוא בכיתה וזה רק מאפשר את הכיתה, אז טעות בידכם. זה הלימוד. הלימוד לא יכול להצליח אם אתם לא נותנים את עצמכם לשירות, כי אין לכם את הזרעים. הלימוד מצד עצמו לא עושה כלום, זה אוסף של דציבלים או אותיות על דף, או על המסך המחשב. הוא ריק. הדבר היחיד שיאפשר את הלימוד זה אם עזרתם להביא אותו לאחרים. אם אפשרתם למורים ולתלמידים האחרים לתת את הלימוד ולקבל את הלימוד, וככל שאתם יכולים להעלות את הרמה של האפשור הזה ושל התרומה לזה, ככה הזרעים שלכם הולכים וגדלים, וככה הלימוד יעבוד. כי זה הדרך היחידה שהוא יעבוד. אז מורה ראוי לשמו ירתום את התלמידים שלו ויעביד אותם בפרך, בשירות הדרמה, בשירות היצורים. זה מה שיאפשר. זה הדבר היחיד שיאפשר את ההצלחה של הלימוד. אז אתם יכולים להגיד, אני לא באתי לתמלל, אני לא באתי לערוך, אני באתי ללמוד את הפילוסופיה של הבודיזם ולהבין את הריקות. אם אתם נותנים למורה להנחות אתכם, אני אגיד לכם, זה מה שאתם צריכים לעשות. אם יש לכם איזושהי תבונה, אתם מבינים שבלי זה אין לכם צ'אנס. בלי זה אין לכם צ'אנס, לא חשוב כמה מילים תשמעו מהמורה. ואם אתם רציניים בדרך, אתם מחפשים כל צ'אנס שבעולם לעזור לעשות את זה. כל רגע ורגע. כל פעם שאנחנו נותנים עדיפות למשהו אחר, פספסנו רגע של לזרוע את הזרע הזה. כל פעם שיש איזה שיקול שגבר על השיקול הזה בסדר העדיפויות שלנו, אנחנו מקצצים לעצמנו את הכנפיים. כל זה לא בשביל המורה, זה בשבילי לשתול את התמונות האלה. אז אני מנעת מעצמי אצלך. כל פעם שיש לי איזשהו שיקול לדאוג לאיזשהו אספקט שהוא פחות מזה, אני מקצצת לעצמי את הכנפיים. ואתם פוגשים אנשים, באים אליכם כתלמידים, באים ללימוד. לא כולם באים לשמוע פילוסופיה. לא כולם באים בעצם בשביל לימוד. אנשים באים מכל מיני סיבות. יש כאלה שרוצים את הכיבוד חינם שאתם נותנים להם. זה פרפקט. אז אתם משרתים אותם על ידי שאתם עושים להם עוגה מדהימה. אתם משרתים אותם. אתם נותנים להם את הדברים הקטנים קודם, כדי שאחר כך תוכלו לתת להם את הדברים היותר גדולים. אתם יכולים להגיד, אני לא רוצה לתת לאנשים עוגה, זה משמין אותם, זה לא בריא להם. אחר כך, אחר כך. קודם תיתנו להם את העוגה. אוקיי? אם אתם נמנעים מלתת להם ברמה של העוגה, אין לכם צ'אנס להגיע לתת להם ברמה יותר גבוהה. אוקיי? אז הקטע שלנו זה ללמוד לשרת אנשים בכל דרך אפשרית, בכל דרך שהיא חשובה להם באותו רגע. אנחנו עושים את זה בקורסים של הביזנס, על ידי שאנחנו מלמדים אנשים שרוצים ללמוד להצליח. זה מה שהם רוצים, אנחנו מלמדים אותם את זה, ואחר כך אנחנו יכולים לקחת אותם ביד אל הרמות היותר גבוהות של עושר, מעבר להצלחה חומרית. אנשים רוצים מערכות יחסים טובות, אנחנו נותנים להם לימוד כזה. אנשים רוצים לחסל מחלות או להתגבר על מחובים, אנחנו עושים את הלימוד ברמה הזאת. אתם באים אל אנשים ואתם משרתים אותם איפה שהם נמצאים בלי לשפוט אותם. אתם לא יודעים מי הם, אתם לא יודעים למה הם מופיעים כפי שהם מופיעים, ודווקא באים בשביל לקבל עוגה, או זה נראה שהם באים לא מהסיבות הנכונות, הם אולי רוצים פשוט חברה, הם לא מתעניינים בדרמה. זה לא תפקידנו לשפוט אותם, אתם לא יודעים מה הם באים. אולי הם באים ללמד אתכם לשרת ברמה הזאת. ואולי באמת. ואולי באמת. אז אנחנו מתחילים בלתת להם את העוגה, או את הממתק, או את האוזן הקשבת שהם צריכים. ובסופו של דבר נוכל גם ללמד אותם איך לנצח את המוות. וזה רק על ידי שנשתול את הזרעים האלה אצלנו, שאנחנו משרתים אותם כפי שהם צריכים כרגע. כפי שאנחנו השלחנו אותם כרגע. כזקוקים לנו. ולא לפספס על הזדמנות. אם הם באים והם צריכים אותנו ככה, זה מה שאנחנו צריכים לתת. מתוך הבנה שזה איך שתמונות עובדות. אחרי הכל היום. השיעור הבא, יש דיון מאוד מאוד יפה, יפה יפה מדהים, בתכונות של המורה, מעבר למה שאתם רגילים לשמוע בקורסים. אז מכיוון שכולכם מורים כבר, או שתהיו מורים כמו, אתם כמו, אצל בודות אין עבר ועתיד. אז זה בעצם לימוד עלינו, על מה לחפש אצל מורים ומה לפתח אצלנו, כדי להיות מורים מושלמים, כי זה הלימוד על המורה המושלם. אז תודה רבה לכם, תודה רבה רבה.
כשתלמיד יוצר בליבו ראייה ברורה של המורה כמורשת. למעשה זה מתי שזה נוצר, וכשהתלמיד ברור לגמרי זה המורה שלי, זה המורה שלי, והוא רואה בהם מורה מורה נוכל להתייחס אליהם ככה, זה מה שעושה אותם מורה מורה. והמורה לא נשאר ברירה פחות יותר. חוץ יש מקרים מאוד קיצוניים שתמיד לא מתנהג כיאות או בצורה בוטה, ולפעמים מורה מסרק תמיד. אבל הוא עדיין נשאר מורה שלו, זה כאילו עכשיו אני מורה שלך מרחוב. כך אני מלמד אותך עכשיו, בזה שאתה לא יכול לדעת. אבל זה נדיר נדיר. מאוד זה יפה כשכאילו הלב מתמלא לבוא בצורה כזאת ולהביע את זה לפני המורה. בתוך האקט הזה של ענווה זה ככה, בתוך ההבנה של מי זה המורה, בחיים שלי. ולהביא שי, לא באים ידיים, זה יכול להיות פרח, זה יכול להיות הפוס, זה יכול להיות משהו. ואומרים שצריך את זה בשלוש פעמים. אני ראשונה אמורי להגיד, אני לא ראוי לך, אני לא יודע שום דבר ממנו. חשוב להבטיח שהתהליך הזה הוא בא באמת מהלב, ולא בגלל לחץ קבוצתי, או כי כולם עושים ככה, או בקבוצה הזאת כולם מתייחסים ככה, כי זה לא מספיק טוב, כי אם הבחירה היא לא בחירה תקנה ועם הרבה שכנוע, אחר כך התלמיד עוזב, או אחר כך מתמרמר על המורה, משהו קורה, והוא אחר כך מתחיל לבקר את המורה בלבול, זאת כמה, הרבה יותר גרוע מאשר לא לפנות למורה מתחיל. אז המורה מצידו מחפש להסתיר שתמיד אכן מתכוון למשהו, אומר. וזה יש תלת של השאלה. זה טוב לעשות את השאלה, נקונים אנשים באים אליי, ואני רואה שהם לגמרי כנים, לא חדות אני משאה אותם. אולי הם צריכים עוד פשוט זמן להתבשל בתוך זה. ככה שזה קצת בלתי נמצא. בעיקר באקט של הלב, פחות נתקת. כי אדם יכול גם לקבל חניכת אנטות ממורה, ולא להתייחס אל אותו עולם הכלמה. לעזור וללכת ולהיות בקשר את עולם. אז זה בעיקר באקט של התלמיד. וההתייחסות שבאה בעקבותיה. ולכן אנחנו מלמדים על זה כל כך הרבה, כי זה כל כך חשוב לדעת למה אני נכנס, למה אני נכנסת. אבירם משקיע מנסים מאוד גדולים בקורס הזה של זירי דם טובים ואני מאוד לא מצליחים ללכת כי הוא בא טוב, ואנשים עושות את זה היטב להפיק את לא הקילומטראז' שיש שם כי ההתמסורת הזאת זה הדבר אולי הכי חשוב, הכי חשוב כי זה מה שיוצר את הדברים הכי חזקים ובסך לדעת צריך לעשות את זה. שאנשים עם כוונות מאוד טובות פשוט לא מודעים ועושים שגיאות ומצליחה וזה. וכל מה שאנחנו עושים נזרע ונרשם ואתה מפשיב. אז מאוד חשוב. בכלל לא הייתי מעבד. יש לנו יום לשנות, כמעט לא לימדתי כלום. לא לימדתי בתוך השיקולים שאנשים ישמעו כאילו אינטרס עצמי של המורה שישרתו אותו. והרבה אנשים שומעים את זה ככה. במערב זה ככה. אבל אחר כך ראיתי שיש הרבה ברכה וכן ללמד את זה. וזה אני מודה הכי קדוש שלי, כי זה מה שמאפשר את הכל המצבר. יהיו כאלה שיתפו יותר. תראה למה לא קל, אתם צועקים. הם פוגשים אנשים, הם זורים לדרמה, הם זורים למדיטציה, הם זורים ליוגה. תראה למה להיות שבנית. אבל לא נאמר הרבה במיוחד, הרבה יותר פשוט בקראטיה, כי זה בתוך התרבות. ואנחנו רואים שירדנו למקום גם.